צדיק יסוד העולם. טוב, אנחנו בענייננו. דיברנו בפעם הקודמת, זאת אומרת, פעם הקודמת דיברנו על ביקורים בשביעית. הסוגיה הזאת לפני שבועות, היום אנחנו איסור חג שבועות. נמשיך בהלכות שביעית, בפרק השביעי אנחנו נמצאים. מתי נחשב זמן ביור, יש פה הרבה פרטים. ואני אקרא אותם, ויש פה מחלוקות גם. אבל באופן עקרוני נאמר דבר אחד פשוט. מבחינתנו אנחנו היום, זמן הביאור נקבע על ידי הרשימות שמפרסמת הרבנות הראשית, מתי זמן ביאור של כל פרי ופרי. לפי השימוש שלו, וזה העיקרון הראשון והאחרון, ובסופו של דבר זה מה שקובע, כי אנחנו לא נמצאים בשטח, אנחנו לא חקלאים, אנחנו לא מושבניקים, יש מושבניקים, בסדר. אז יש פה למשל, זה הלכה תזיין. כן, אם אני לא טועה, תדבב ראינו בפעם הקודמת, לגבי קליפי רימון וקליפי אגוזים וגרעינים, וראינו שהרב מאיר על הרמב״ם ואומר שבסופו של דבר הולכים לפי השימוש, וגרעין שיש לו שימוש, זאת אומרת רגילים להפיק ממנו שמן, רגילים למצות אותו באיזושהי דרך כדי לעשות ממנו איזושהי תועלת, אותו גרעין אנחנו אומרים שיש לו קדושת שביעית, אבל גרעין שלא רגילים ואי אפשר, או אין רגילות, נאמר, לא שאי אפשר, אין רגילות לעשות ממנו איזה שהם תוצרים, אז כמובן שאין לו גם קדושת שביעית, ואין לו ביאור, ואפשר לעשות בו מה שרוצים. כן, זה בעצם העיקרון שמתווה הרב, שזה היסוד שמופיע בדברי הרמב״ם. איזו אישת ביאור, הלכת את זין, פרק שביעי, אומר הרמב״ם, העלין, עלים, בעת שיבולו ונשרים מאילנותיהם, עלי זיתים ועלי קנים ועלי חרובים, אין להם ביאור. למה אין להם ביאור? כי אלה הם עצים ירוקי עד. זאת אומרת, הם נשארים ירוקים גם בחורף. הם לא מתייבשים. ברגע שהם לא מתייבשים, אז אין זמן ביאור. כי זמן ביאור הוא מתי? כשנגמר על העץ, השיח. ויש אומרים שעלי האוג אין להם ביאור, ועלי גפנים אוכל מהם עד שנשארו מאביהם. זאת אומרת שהם נופלים מהענפים, עד אז אפשר לאכול עלי גפנים, כמובן, מבלי להתחשב בנושא החרקים. כן, מדובר על נושא שביעית. כן? עלי גפנים יש איתם בעיה גדולה של חרקים, אפילו מופיע בשוטי עלי הדס, הרב דוד סיטון, שחכמי ארם צובה, הוציאו חרם על אכילת עלי גפנים, אלא הם כן הם יבשים 12 חודש, שאז היו אוכלים. אז מי שרוצה לעשות יברה, עלי גפן ממולאים, אז בבקשה, צריך לדעת איך לאכול אותם, וראיתי היום שמביאים עלי גפן כאלה מטורקיה בתוך קופסאות, כדאי לבדוק את העניין. איזו אישת ביאור, אמרנו יעלים, ועד מתי סי הלכה י' זין, יהיה אדם רשאי ללקט עשבים לאחים בשביעית, אומר הרמב״ם עד שיבש המתוק. ולגבי עשבים יבשים, עד שתרד רביעה שנייה במוצאי שביעית. זאת אומרת, בחלק השני של ירידת הגשמים, לא החלק הראשון, חלק השני. אומר הרב, יש מי שאומר, שטעם הדבר הוא שכל זמן שלא יבש המתוק, שהוא זמן של יבושת פקועות השדה המרות, או זמן יבוש את הזבלים המצוברים, היו אז צוברים הרבה זבל בשטח, כתוצאה ממה שמביאים בעלי החיים, היו שוטחים, וברגע שזה מתייבש, זה כבר נקרא שטח יבש, או יבוש את הארץ שמתבקעת על ידי יבשותה, עד אז הסבים הלכים רואים הם לבהמות שבבית. על כן, אין זה מפסיד אותם, כשמלקט אותם לצורך בהמתו. אבל מזמן של יבוש את המתוק, כולו קלה לחוט מן הסבים הלכים. ושוב אינם רואים לבהמה שבבית, וכן הסבים יבשים, הם רואים לבהמה האוכלת יבשים ביבשותם. ועד שתרד רביעה שנייה הם עומדים ביבשותם, ורואים לבהמה האוכלת הסבים יבשים. אבל משתרד רביעה שנייה, כבר נתלחלחו, ואינם נתלחלחו, כן? ואינם רואים למה שהם עומדים על זה, למאכל בהמה שבבית. ואם ילקט ויגבב אותם, הרי זה מפסיד גילוי שביעית. על כן הוא צריך להניחם לחיה שבשדה, שנמצאות כאלה שלהם יהיה ראוי גם כן אחר זה הזמן. ולפי זה אין הזמן של יבוש את המתוק וירידת רביעה השנייה, זה זמן הביאור לעשבים מלאכים יבשים, כי אין זמן היתר לקיטתם. ויש אומרים שזה הזמן של יבוש את המתוק לעשבים מלאכים, וירידת רביעה השנייה לעניין היבשים, או זמן הביאור שלהם. בקיצור, אנחנו נכנסים פה, כמו שאמרנו מקודם, לכל מיני פרטים שבדרך כלל לא נוגעים לנו. מתי העשב בשדה מתחיל להתייבש, מתי הוא נחשב עדיין למתוק ומתי מר. הדברים היחידים שאולי היום אנחנו יכולים לדבר עליהם, שהם יכולים להיות מתוקים או מרים, כן, זה הנושא של החסות. ואף אחד לא משאיר חסה בשטח שתהיה מרה. כי כל מי שרוצה לשווק חסה, הוא משווק אותה צעירה, וכתוצאה מהשיווק שחסה צעירה, אנשים קונים יותר, כי זה יותר מתוק. אם היינו משאירים חסה, כדי שהיא תהיה זקנה, מבוגרת, כן, בשטח, אז באמת היא הייתה מרור. וזה היסוד שאנחנו אוכלים חסה, כי זה נחשב מרור. סתם המרור בגמרא, הכוונה היא לחסה. זה, נקרא לזה כך, הירק הראשון, שאנחנו קוראים לו מרור. על שם שפו, שכשהוא גדל, נהיה יותר מה, אותו דבר צנוניות. צנוניות קטנות, יש להן טיפה חריפות בקליפה, אבל הן מתוקות. ושכך צנון זקן, אבל באמת זקן, זה כבר נהפך למר. כן, יש הרבה ירקות כאלה שברגע שהם מזקינים יותר, הם נהפכים יותר למרים. אני לא מדבר על התקופה של הבוסר, אלא אחרי. כשזה כבר גדל, אז באמת יש בעיה. כן. ועד מתי יהיו העניים מותרים להיכנס בפרדסות ומוצאי שביעית, לאסוף פירות שביעית, עד שתרד רביעה שנייה. אומר הרמב״ם בהלכה י"ח. ויש אומרים שזמן הכניסה לעניים בפרדסות הוא עד שתרד רביעה שנייה. היא לאו דווקא בשביעית, אלא בכל שנה ושנה. למה? למה העניים צריכים, יכולים להיכנס לפרדס, לשטח פרטי של אדם אחר? מה יש להם לחפש שם? לקט, שכחה ופאה. יפה מאוד. אחד המתנות, מתנות עניים, לקט, שכחה ופאה, היו עוברים, זה בדיוק מה שקראנו אתמול, נכון?
כן, כן.
מה הייתה עושה רות?
אז הולך דרך הקוצרים.
ללקט. כן, אחר הקוצרים, אחר העומרים, כן, הייתה מלקטת את השיבולים, כדי שיהיה מה לאכול, וזה מקצוע, היו אנשים שמתפרנסים מזה.
שישה שיבולים שבועז נתן לרות, עשו שישה אנשים, רמי מערמים, מי
מה זה? אני לא יודע. ידידיה, אתה שואל אותי שאלות קשות.
מה, אני...
לא, לא, לא. באמת שאני לא יודע. מה אני אגיד לך? נו, תגיד לי אתה, אולי אתה יודע.
אני יודע שאנשים עלי
רמה. ששת השיבולים שנתן...
בועז לרות.
שש השיבולים. שיבולת אחת. שש השיבולים שנתן בועז לרות, בזכות זה יצאו שישה אנשים חשובים. מי הם היו? דוד המלך. נעמי עוד. אני גם לא יודע, לא יודע, לא יודע. אנחנו עכשיו עסוקים בשביעי, בשנה השביעית, השישה הקודמים כבר אינם. עד מתי יהיו עניים מותרים להיכנס לפרדסות? במוצאי שביעית, לאסוף פירות שביעית, עד שתרד רביעה שנייה. אומר הרב, ויש אומרים שזמן הכניסה לעניים בפרדסות עד שתרד רביעה שנייה, זה לא דווקא בשביעית, זה לא מיוחד דווקא לשביעית, מה שאמר פה הרמב״ם. זה כל שנה ושנה. מדוע? כי עד שיורדת רביעה שנייה, מה יש בקרמים? את הפרת, את העוללות, כן? את בשדה יש את השיבולים, או שכחה, פאה, כן? בקיצור, כל דבר שאדם משאיר כחלק ממתנות עניים נמצא, אז עד מתי אפשר לקחת? עד שנגמר. מתי זה קורה? שכבר יורד ממש גשם. ולדעה הזו יש לומר שמוצא שביעית שאין שם לקט שכחה ופאה, אלא פירות שביעית, אף על פי שהם הפקר, מפני חובת שביעית, מכל מקום אינו חייב להניח את העניים, ואת כל האדם הרוצים לזכות בפירות שביעית להיכנס לתוך פרדסו, אחר שכבר עברה השביעית, ורשאי להוציאם לרשות הרבים, כדי שיתלו אותם כל מי שירצה. נשים לב לדבר הזה, פה הרב נותן לנו הלכה, שהיא נוגעת לדברים נוספים בשביעית. אם כבר נגמרה השביעית, ואנשים רוצים לבוא וללקוט פירות שביעית כיוון שהם פירות שביעית, ולאו דווקא כיוון שהם לקט שכחה ופאה כמו כל שנה. מדין פירות שביעית אפשר ללקוט עד מוצאי השביעית. ברגע שהגיע צום גדליה של שנה שמינית, יש אפשרות להיכנס. אבל אז רשאי בעל הבית להוציא את הפירות החוצה מהשדה. כי הוא רוצה להתחיל לעבד את הקרקע שלו, להתחיל לעבוד, ולא רוצה שיתעלו לאנשים בין הרגליים. לא, הוא צריך לתת את הפירות, אז לכן מה הוא יכול לעשות? הוא יכול לקחת את כל הפירות שנשארו, להוציא אותם החוצה, מחוץ לגדר, לשים אותם ליד השאר, ואז כל מי שירצה שיבוא ויקח. עכשיו, לשים לב, זה מה שקורה לנו היום בבתינו. על פי ההלכה הזאת אנחנו מתנהגים. אני לא רוצה שיסתובבו לי אנשים בחצר של הבית הפרטי שלי. א', זה יפעיל את החיישנים של ההזקה. ב', כל ההזקת נפח גם תפעל. ג', הם ידרכו לי שם ויהרסו לי את כל מיני מתקנים שיש בגינה, מתקני תאורה, כל מיני אביזרים נוספים, בשביל לבוא ולקחת כמה שסק תהנים או ענבים. אז אני לא רוצה שיזיקו לי, וזה נכון. אדם יכול לבוא ולומר, תשמעו, פירות שביעית, פירות שביעית, אבל אחרי שיש פירות שביעית, יש חיים נוספים. יש לנו חצר, יש גינה, יש פה ארסל, אני לא רוצה שכל אחד יסתובב בו. כן? יש לי בית פרטי, בקיצור. או יותר בצורה בוטה, נאמר, יבוא האדם ויגיד, מתי היום תסתובב לי ביום, בשעות, לא שעות, מתי שנוח לך, או בשעות הערב, מחר יבוא ויתהל מישהו שהוא יאהב את הפירות שבכספת. לא רק את הפרות שעל העץ. גם מהכספת הוא יבוא לקחת, ואין לי שליטה, כי הרבה אנשים מסתובבים. אני לא רוצה שתסתובבו לי בחצר.
מהכספות בדרך כלל לוקחים מעטפות.
כן, כן, אני התכוונתי לפירות האלה. כן. שאוכלים פירותיהם בעולם הזה, לקרן לא קיימת לו לעולם הבא. כן, הם מלווים לאדם, לא כסף, לא זהב, אלא מעשים טובים. בסדר? אז לכן יבוא אדם ויגיד, אני לא מוכן שבביתי וחצרי יסתובבו אנשים, אני אוציא לכם את הפירות החוצה. באמת ראיתי מישהו ששם שלטים, למינציה, הוא כתב, מי שרוצה פירות, הם הפקר, אבל לבקש ממני לקטוף. למה? לא יקלקל. יבוא אדם ויבצור ענבים שלא כהלכה, יותר מדי, פחות מדי, אגסים שלא במקומם, הוא מקלקל את הפירות, או אפילו מקלקל את העץ ששנה הבאה לא יהיו פירות, וזה לא התכוונה התורה בשמיטה. אתה התכוונה שהפירות יהיו לאנשים, אבל לא לקלקל את העץ ששנה הבאה לא יהיה. יש כאלה שנותנים מכות, לוקחים מקלות ודופקים ומרביצים, כל מיני פטנטים כדי להוריד פירות מהעץ, וזה לא ראוי ולא תקין, כי זה יקלקל לשנה הבאה. אז כאן מה שרומז הרב ואומר, ברגע שעברה שביעית, אדם רשאי להוציאם לרשות הרבים. זאת אומרת, שם ככה אדם לא יכול להוציא לרשות הרבים. אדם אחר צריך לבוא ולקחת. תיקח אתה כמו כולם, מה זה אתה מוציא לרשות הרבים? אתה מוציא לרשות הרבים, אתה אומר בעצם שיש לך פה בעלות. אתה אחראי איפה לשים את זה, מה פתאום? מה שכן צריך לדעת זה את העניין הזה של לא לקלקל את החצר. ופה באמת בן אדם יכול להגיד, אני לא רוצה שיקלקלו לי, לא רוצה שיסתובבו גנבים, לא רוצה כל מיני תקלות בבית, לכן תבקשו ממני רשות לקחת, תמיד אני אסכים שתיקחו, אבל אני אכתוב.
אם בן אדם רוצה קרש מקל מהעץ...
מקל מהעץ?
זה ענף.
מי ירשה לו? מה זה? הוא מקלקל את העץ?
זה הפקר.
לא. הפירות הפקר. כן, זאת אומרת, הקרקע הפקר, נכון, אבל ברשות הקדוש ברוך הוא. זה אמר הרמב"ם בהתחלה, אין רצון הבורא שתהיה הארץ מלאכה. הקדוש ברוך הוא לא צריך שהארץ תהיה יבשה, שהעצים יישברו, שהעצים יתקלקלו, לא. הוא רוצה שהפירות יהיו לחלת הכל כדי שיהיה איזשהו שוויון. זה בעצם הבסיס. ולכן אין עניין להזיק, אדם פתאום שיזיק. סתם ככה הוא לא בסדר. מותר להשחית עץ פרי? דווקא מהענף של עץ פרי מלא היית אומר לי לעשות שיפוד לצלות קורבן פסח אז כתוב שזה היה מהענף של עץ רימון יפה זה משהו מיוחד אבל לעשות חכה שיקח כסוף קנה
הוא
רוצה
לעשות אברכה
מה לעץ פרי חם
אברכה
אני מזיע. כן. סעיף הלכה יוטט. הוורד והכופר והלוטם יש להם ולדמיהם שביעית. הכתף הוא שרף ויוצא מהאילנות, מן העלים ומן העיקרים, אין לו שביעית ויוצא מן הפגים יש לו לדמיו שביעית. זאת אומרת, גם כאן אנחנו מדברים על תוצרים שיוצאים מהעץ. למשל דבק עצים, כתף. מה שנקרא, אנחנו רואים את זה בפתאום הכתורה. כן, הדבק הזה, אין לו קדושת שביעית, הוא אומר.
נטף זה דבק של העצים?
מה?
נטף?
כתף. זה דבק עצים. גם אם זה יוצא מעץ פרי, אין לו קדושת שביעית. למה? כי זה לא חלק ממטרות השתילה, ממטרות השימוש. אנחנו יודעים שיש סוגים שונים, למשל ענבים, עלי גפנים, כן, מה אנחנו עושים בהם? זמורות. מה יש קדושת שביעית? מה אין קדושת שביעית? פירות, ברור שיש בהם קדושת שביעית. העלים, אם בדרך כלל משתמשים, אז יש להם קדושת שביעית. והזמורות, אין להם קדושת שביעית. כי לא בשביל זה אנחנו גידלנו את העץ, גידלנו את העץ בשביל הפירות. כן. סעיף כף, באמת דברים אמורים באילן מאכל, אבל באילן סרק, אף יצא מן העלים ומן העיקרים כפרי שלהם. ויש לו בלדמיו שביעית. למה? כי כשאני שותה לאילן סרק, אילן סרק, כל המטרה שלו זה ענפים, זה... אלא כן תגיד לצל. אבל בדרך כלל ששתלו עצים, זה היה בשביל שימוש בעץ עצמו, ולכן העץ עצמו יש לו קדושת שביעית. בעץ פרי, אני שותל אותו בשביל הפרי, לכן לעץ עצמו אין קדושת שביעית. זה לא דבר, הפוך יש פה. מטרת השתילה היא הקובעת. סעיף כף א', הכובש ורד שביעית בשמן של שישית, ילקט את הורד והשמן מותר. כבשו בשמן של מוצאי שביעית, חייב לבאר השמן. שהורד יבשו וכבר נתחייב בביאור. ושים לב לנקודה שיש כאן, אם אני לוקח שמן ישן, הוא כבר עומד על מעמדו, זאת אומרת, הטעם שלו טעם, הוא כבר גיבש את טעמו, יש לו את הצורה שלו. ושמנו שם ורד של שביעית, אז הורד לא ייתן טעם בתוך השמן, כי השמן כבר קבוע, ברור הטעם. ולכן אפשר לסנן, להוציא את הורדים, ולהשתמש בשמן מתי שרוצים. אבל אם לקחנו ורד של שביעית בשמן של שביעית, בסדר? אז צריך לבאר, מדוע? כי הורד של השביעית נותן טעם בתוך השמן. בסדר? זה מה שיש פה. טוב. חרובים של שביעית שכבשן ביין שישית, או ביין מוצאי שביעית, חייב לבאר היין. שהרי טעם שביעית פה. למה? זה קצת שונה מהוורד, כי החרוב כנראה נותן טעם יותר חזק. זה הכלל, פירות שביעית שהתערבו בפירות אחרות, מין במינו בכלשהו, ושלא במינו בנותן טעם. זאת אומרת, אם זה מין במינו כלשהו, ואם שלא במינו בנותן טעם, אנחנו חייבים לבאר. ולכן פה כשזה פירות, חרובים זה פירות, ורדים זה לא פירות, כן? זה ההבדל. כשיש פרי כבוש בפרי אחר, כל התבשיל עצמו, כל המוצר עצמו נהפך לקדושת שביעית. וכאן אמרנו פעם שברוך השם הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד. אני יכול לשים, יודע מה, שלושה גרגרי ענבים בתוך סיר שלם של אוכל, וענבים קדושת שביעית, כל הסיר קדושת שביעית. איזה ברכה זה בבית. נכון? יש לי סיר שלם קדושת שביעית, היה לי רק שלושה ענבים.
צימוקים.
אנחנו מאוד שמחים. צימוקים זה שאלה, מתי צריך לבאר. כן. טוב, בכל מקרה זה סיום פרק שביעי, בנושא הזה של שימוש, זמן ביאור של פירות וחלקים נוספים של העץ, השימוש בהם, הכבישה, כל הנושא של קדושת שביעית. הפרק השמיני ברמב״ם, הוא מתעסק יותר בעניין הזה של לפני עיוור לא תיתן מכשול, או להחזיק ידי עוברי עבירה, נקרא לזה כך, כך הרמב״ם מדבר. טוב, חם מאוד, מאוד, מאוד. אני... טוב. אפשר ללכת בלי חולצה גם. זה עצות טובות. לא פה. בסדר? ראיתי כאלה. שלכם בלי מכנסיים וחולצה. יש, יש. תעבור ברחוב. אל תלך, אל תלך, אל תלך. יותר טוב. בסדר. פרק שמיני.
אז הם אומרים שלא נדע.
כשם שאסור לעבוד... הארץ בשביעית כך אסור לחזק ידי ישראל שעובדים אותה, או למכור להם כלי עבודה לפי שאסור לחזק ידי עוברי עבירה. זה פתיחת הפרק. פה בעצם הרמב״ם דן בכל העניין הזה, שהאם אנחנו יכולים לסייע בידי מישהו שהולך לעבור עבירה. מה היסוד לכל הדין הזה? התורה אומרת, לפני עיוור לא תיתן מכשול. האם הכוונה היא לעיוור שלא רואה בעיניים? אין הכוונה רק זה. דיברה התורה בהווה. זאת אומרת, אדם שלא רואה, או אדם שלא רואה, זה מושג גשמי פשוט ראשוני, ומושג הרבה יותר רחב. מה הוא מושג הרבה יותר רחב? אדם שאיננו בעל מקצוע, לא מבין בתחום מסוים, שואל אותך שאלה, במקום שתתן לו את העצה ההגונה לו, מה אתה עושה? נותן את העצה ההגונה לך. תשמע, כדי לך למכור את הדירה עכשיו, תראה מחיר כזה, והוא מחר, ומה מתברר? שהבית שווה הרבה יותר. בסדר? או דבר נוסף שיש לפני עבר לא תיתן מכשול. אדם הולך לעבור על איסור. אומר לך אדם, בוא נאמר בלשון שלנו, תביא לי את הסיגריות, לך תקנה לי סיגריות. סיגריות? הרי כל אחד יודע שסיגריות זה נזק בלתי הפיך. מדברים על יום חול. סיגריות לעשן? מי מעשן סיגריות? זה צריך להיות באמת בעיה. מי מעשן סיגריות? ראיתם מישהו שמעשן סיגריות? פעם היו כמה כאלה שחשבו שזה עוזר לעיצוב האישיות. לא, זה לא דבר מזה. עיצוב האישיות, כשרוצים להיראות רציניים, אם יש סיגריה בפה, בכלל, אם יש איזה סיגר קובני, אז בכלל אנחנו נחשבים מה העולם, ומה על יד זה יש בקבוק שיבס, בכלל היינו ככל מי. זאת אומרת, יש פה דברים שהם קשורים איזשהו ייצור, אבל אנחנו כולנו יודעים שזה מזיק, מזיק לבריאות, כיוון שהרופאים קבעו בבירור שאין שום ספק שהסיגריות מזיקות לגוף, אומר הרב חיים דוד הלוי במקור חיים, אומר כיוון שכך ועשה לך רב, סליחה, ועשה לך רב שלו, כיוון שנקבע מעל ומעבר לכל ספק, על ידי הרופאים שהסיגריות מזיקות, לכן חל איסור מוחלט לעשן סיגריות.
יש אנשים שאומרים שזה מרגיע אותם, הרב.
אתה רוצה שאני אתן לך עוד מוצרים שמרגיעים אנשים? מי שאומר שזה מרגיע אותו, הוא בורח מהמציאות. יש עוד כל מיני אנשים שנראים רגועים, כי הם נמצאים תחת השפעה של... ולפעמים זה לא מרגיע, זה אדרבה, גורם להיפראקטיביות גם. קיצור, אנחנו צריכים להיות אנשים נורמליים. זה בעצם היסוד. תשתמש בכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לך כדי להיות רגוע. זה עבודה, זה עבודת השם. זה מתחיל ממסילת ישרים ועובר לשמונה פרקים ונתיבות עולם של המהר"ל. יש עוד כל מיני ספרים שיכולים ללמד אותנו איך לחיות טוב. ולברוח מהמציאות זה לא תמיד העזרה הטובה ביותר לאדם. רגית. בכל מקרה בא אדם ואומר, לך תביא לי קופסת סיגריות. מותר לקנות לו קופסת סיגריות?
לא.
יש שאלה ששאלו את אחד החכמים, אם אבא אומר לבן, לך תקנה לי סכין גילוח, סיגריות, הכל מתחיל בסמך, תשימו...
סכין גילוח אולי כן.
אותו דבר, אין הבדל.
אסור לגלח בלי 5 נקודות שעשו.
מה זה 5 נקודות שעשו? אסור לגלח.
אבל רק כאן משהו, שיש 5.
נו, 5 פאות.
העורף.
לאדם. הוא רוצה את העורף לבד, בסיבוב. לגלח וסכין, די מספיק, תהיו בני אדם רציניים, בסדר? פעם עוד היו אומרים שסכין גילוח הוא משמש לעוד כמה דברים. מי היה משתמש בסכין גילוח פעם?
סופרי סתם.
סופרי סתם, יפה מאוד. כדי לקלף דיו, להוציא, לגרד, הם משתמשים בסכין גילוח. היום במה משתמשים?
סקלפל.
יפה מאוד. סקלפל זה נקרא סכין מנתחים. קחו רק את הסכין החד פעמי הזה, מגרדים, לא, הסכין יפני הוא גס יותר. סקלפל הוא ממש עדין, אתה יכול לקלוף איתו. סכין מנתחים, הוא חד.
מי שיש לו ספר ורוצה
לקרוא דברים שסור. יפה מאוד, אתה בסדר. אני סיפרתי שהיה לנו את זה אתמול. הלכנו להתפלל בכותל, בהנץ החמה. היה שם מישהו שהתפלל שחרית ומוסף. ואני רואה שיש לו איזה וסט. הרב רושם, מצורצה, יפה, הוא כנראה מישהו רציני. קיצור, אני מסתכל על זה, ואני קולט שיש לו ככה קישוטים, שאם אתה מסתכל עליהם בזווית מסוימת, רואים בעין שזה שתיו הערב, צלבים. והוא חזן. אני אומר לו, תשמע, טוב מאוד, אתה חזן טוב, אבל צלבים יש עליך, איך אתה רוצה שיש לך קדושה? הכל בורח ממך. מה, אף אחד לא אמר לי אף פעם. לא, אף אחד לא אמר לך אף פעם. אז טוב שאני אחר אמרתי לך, אני הראשון. שזה אולי באתי לכותל הבוקר. הנץ החמה בשבועות, לא יודע מישהו. מי שלא היה בשבועות בכותל, בתפילת ותיקין, לא ראה הכותל בימיו. אפשר לומר כך. היו אנשים שהוציאו ספר תורה ליד המדרגות לכיוון שערי יפו. עד שם היו מניינים. אבל ליד המדרגות, ליד המנהרה. עד שם יש מניינים. זה הזמן, לדעתי, שיש הכי הרבה אנשים בכותל. לא ראיתי את הכותל מלא יותר מאשר בשבועות. כל שנה. כנראה, אני יודע, אולי אפשר לומר שזה כתוצאה מזה שבפעם הראשונה שהלכו לכותל אחרי ששת הימים זה היה
שבועות.
בסדר? זיכרון ילדות, חצי מפוקפק כזה. חזרנו הביתה מלאי פודרה אבק מהדרך שסללו שם.
שנגיע. אני שבתי את הדירה של
עבודת הכול העיראקי. אה. טוב. בכל מקרה, זה הסיפור. אז אני אומר לו, תוריד. אז הוא הוריד. אבל אף אחד לא אמר לי אף פעם. אז תוריד עכשיו. הוריד. כשחזרנו הביתה, אני אומר לילדים, נו, מה... אתם רואים מה צריך. צריכים לשמור על קדושה. אז אומרים לילדים, אבא, מה אתה... לא יודע עם מי אתה דיברת? אמרתי, לא, לא יודע מי דיברת. ומה, יש לנו דיסק שלו בבית. הוא פייטן רציני, יש לו דיסקים. אמרתי, טוב שלא ידעתי, חריתי איתי מבקש ממנו חתימה. שבועות בבוקר. אז לא ביקשתי חתימה. אבל בכל זאת תיקנו, ולכן כמו שאתה אומר, לא להחזיק שום דבר כזה בבית. אבל דבר אחד ברור, שאנחנו מדברים על העניין של להחזיק ידי עוברי עבירה. האם אבא שאומר לבן שלו, לך תביא לי סכין גילוח. תקנה לי סכין גילוח בסופר. אנחנו נמצאים פה בסד, נכון? מצד אחד יש כיבוד הורים, דבר ראשון. מצד שני, לפני עיוור לא תיתן מכשול. סתם ככה, מישהו בא ואומר, תביא לי משהו שאסור להשתמש בו.
הוא לא עיוור, הוא יודע.
הוא לא יודע. אם הוא היה יודע שאסור להשתמש בסכין, הוא לא היה משתמש. אתה ראית מישהו שיודע שאסור וכן עושה?
לא.
אה, כמה כאלה יש. יכול להיות שמישהו אמר לו, תשמע, שבס, שבס, סכין, סכין. זה אותו דבר, הוא לא מבין, הוא לא יודע, הוא אמרו לו, מה... אין פה הפנה, הוא לא... לא קשור. בכל מקרה, זה נקרא לפני עיוור לא תיתן מכשול. השאלה האם באמת זה כך או שלא. פה ההלכה מתייחסת לשתי אפשרויות. כשהגמרא מדברת, היא מדברת על נזיר. נזיר שביקש ממישהו, תביא לי כוס יין. קראנו השבת, נכון? שבת האחרונה, פרשת נשא. פרשת נזיר. תביא לי כוס יין. האם אפשר להביא לנזיר כוס יין? מה יקרה ברגע ששתה את היין? ביטל את נזירותו, פסל, מותר להביא. לפני עיוור לא תיתן מכשול. אלא אומרת הגמרא, מדובר בתרי פסקי מברה. זאת אומרת, בשני עברי הנהר. שאם הוא, אם אתה לא תביא לו, הוא לא יכול להביא. במקרה כזה אסור לך להביא לו, כי הדרך היחידה שהוא יביא את היין הזה, זה דרכך. אם אתה תעשה שביטה, לא יגיע אליו. אבל אם יש מקרה שאם הוא רק בסך הכל צריך לקום מהכיסא, ללכת לשולחן הלד ולהביא את הסיגריות. תביא לי את הסיגריות, תביא או לא תביא, הוא ייקח אותם. יש פה לפני עיוור? לא. למה? כי לא אני גרמתי לו לקחת את הסיגריות. לא אני גרמתי לו לקחת סכין גילוח. בכל מקרה הוא יוכל להביא סכין גילוח.
זה דבר לגבי סמים אז?
כל דבר שיש בו מכשול לאדם, מי הדבר הקל ביותר, לדבר החמור ביותר, אם זה דבר שהוא בכל מקרה משיג אותו בלי מאמץ, כן? וזה נמצא אצלו ביד, זה שאתה העברת את זה מצד ימין לצד שמאל של השולחן, לא אומר שאתה עברת לפני עיוור לא תיתן מכשול.
זה ניסור להיות מחסנים.
מה פתאום? מה פתאום? למה אתה מדבר כך?
שואל.
אם יש בקניון 300 חנויות, 50 מהן מוכרות, אין בעיה, נכון? הוא לא יקנה פה, יקנה בשני. זה דרך אגב, היתר היה... לא, מה אנחנו מדברים? כל זה, כשבעצם המוצר עצמו אין איסור. אם המוצר עצמו הוא דבר אסור, בכל מקרה, אז כן יש בעיה.
יש סכין גילוח.
יפה מאוד. סכין גילוח, בדיוק, זה מה שרציתי להגיד, והתחלתי מקודם לומר. סכין גילוח, יש בו כמה אפשרויות שימוש. אפשר הסופר סתם לקלף בו את ה... סכין של היום, שהוא נמצא כבר מובנה בתוך פלסטיק, זה כבר סיפור אחר. אלא אם כן, האבא עובד בחברת פוליש, ואז הוא יכול להגיד, אני רוצה גרד חלונות עם הסכין גילוח. אפשר? זה עובד? מקום סכין, זה מעניין עכשיו. יש סכין מיוחד לגרד חלונות, או לגרד צבע מהרצפה, זה סכין מיוחד לפוליש. הוא חד חד חד. בקלות, מחליפים, נכון? אז אם הוא יבוא ויגיד, אני רוצה סכין גילוח בשביל פוליש. טוב, אז הסכין עצמו הוא לא אסור. אז זה כבר סיפור אחר. יין, כשלעצמו הוא לא אסור, רק להביא אותו לנזיר. שאלה אם אתה אומר, יש דבר שברור שהוא אסור. כמו למשל, מכירת נשק לגוי. הרמב"ם כותב מפורש, שאסור אפילו למכור להם, בוודאי. יפתשו בזה להריגה. לתת להם, לא, הם משתמשים בזה, זה נשק להריגה, לא לציד. אסור אפילו למכור להם, לתת בחינם, בכלל אסור. כי ברור שהם יהרגו בזה. אין שום סיפור אחר, מה שהם יעשו בזה. טוב, אז גם פה אומר הרמב״ם כך, אותם דברים, ולכן אומר לשים לב. יש הבדל בין אם, שני דברים. א', האם אדם בבירור יעשה עבירה במוצר? ב', האם המוצר הזה הוא יהודי דווקא? לעבירה. בסדר? וג', האם במקרה שלנו שיש שביעית, האם ברור שאדם קונה את המכשיר עכשיו כדי להשתמש בו בשביעית? כי יכול להיות שיש הזדמנות לקנות איזה כלי עבודה שלא תמיד יש, והוא עכשיו יקנה את הכלי העבודה הזה שהוא מיוחד לעבודות שאסורות בשביעית, אבל הוא לא ישתמש עכשיו. מתי הוא ישתמש? בשמינית, כי שנה הבאה מי יודע אם יהיה כלי כזה. הייתה הזדמנות, ראה באינטרנט, מישהו בא, מוכר איזה כלי במחיר זול, יהיה הרבה יותר יקר, אין הזדמנות כזאת, זה משהו אחר. ולכן גם פה אנחנו אומרים כך. א', צריכים לדעת שלא מוכרים כלים לאדם שהוא חשוד על השביעית. אדם שברור לך שהוא לא עובד בשביעית, מה אכפת לך למכור לו? אבל הוא לא יעבוד בשביעית. מתי יש לי בעיה? שהוא חשוד. מה זה חשוד? נזיר מבקש יין. זה מבחינתנו חשוד. מה נזיר עושה ביין? בעיה, אסור לו.
זה חשבון שלא עם השם.
לא, אבל לפני עיוור, אתה גם אסור לך, אבל אתה אסור לך לקדם אדם שרוצה לעבור עבירה. אדבה, תקשה עליו את החיים כדי שלא יעבור את העבירה.
אבל נזיר יכול בכל רגע לתת נזיר.
לא, אין לו יין עכשיו. ולכן אמרנו, זה הבדל, בין אם זה נמצא מהצד שני של הנהר, בין אם זה נמצא על ידו, בסך הכל, הוא צריך להזיז את מפלי שומנו, לקום, להוריד כך וכך קלוריות, לקחת את הכוס, לשתות ולשקוע בשינה עמוקה, עד סוף ימי נזרוק, כי בכל מקרה הוא ביטל אותו. בסדר? זה בעצם השאלה. אמרו לנו הרמב״ם כך, אנחנו נקרא בפרק השמיני, הלכה א'. כשם שאסור לעבוד הארץ בשביעית, כך אסור לחזק ידי ישראל שעובדים אותה. או למכור להם כלי עבודה. מה זה לחזק ידי ישראל שעובדים אותה? רואה יהודי עובד בשטח, בשביעית. מלאכות אסורות. מותר לו כשהוא עובר שם, אה, שלום עליך יהודי צדיק.
השם
ממך גיבור החיל. תבורכו ידיך. יבורכו ידיך. תצליח במלאכתך. מה היהודי שעובר הוא אומר ליהודי אחר? זאת אומרת, אין לו לחזק את ידיו. מצד שני אומר הרמב״ם, או למכור להם כלי עבודה. מדוע? לפי שאסור לחזק ידי עוברי עבירה. ואפילו אם אין הישראל עוסק בעבודתו, במלאכות שאסורות מן התורה בשביעית, אלא במלאכות דרבנן, גם כן אסור לחזק את ידיו ומספריו. לא משנה אם זה עבודות דאורייתא או עבודות דרבנן. ברגע שהוא בא ועובר על איסורים של שביעית, אתה לא מחזק את ידיו. לאחר מכן יש את הנושא של מכירת כלי עבודה. אדם רוצה לקנות טוריה. מה עושים בטוריה? מנקשים, במעדר עודרים, בטוריה חופרים. שמעתם? שמעתם? הוא רוצה לקבור אנשים? הוא קונה טוריות לחברה קדישה? איזה תרומה יפה הוא יביא. בסדר? לא, לא, טוב מאוד, תלמדו זכות, תלמדו זכות. חשוב מאוד ללמד זכות. בכל מקרה נכון, אולי הוא רוצה לקנות טוריה בשביל לעשות מלט לבניין. אין בעיה. אולי אפילו שהוא חקלאי, הוא רוצה לעשות, יודע מה, איזה משטח בטון לפני הבית.
גומה למים.
מה?
גומה למים.
דוגמה?
גומה
למים, כן, בסדר. טוב, בכל מקרה אומר הרב שאסור לחזק ידיו גם אם הוא עובר על איסורי דרבנן. הלכה בית אומר הרמב״ם, ואלו הם כלים שאין האומר רשאי למוכרם בשביעית למי שחשוד על השביעית. יש אנשים שמותר למכור להם, אבל יש אנשים שאסור למכור להם. למי אסור למכור? למי שחשוד על השביעית. מחרשה וכל כליה. העול, מה זה עול?
זה הצוואר.
כן, והמזרה, והדקר. זה הכלל, כל שמלאכתו מיוחדת למלאכה שאסורה בשביעית, אסור למוכרו לחשוד. ולמלאכה שאפשר שתהיה אסורה ותהיה מותרת, מותר למכור אפילו לחשוד. זאת אומרת, אם הוא מוכר טוריה, והטוריה אפשר לעשות במלט ואפשר לחפור בת האדמה, מותר אפילו לחשוד. מדוע? לא מספיק שהוא חשוד, אתה חושד בו? יכול להיות שהוא יעשה עם זה דברים אחרים? יש לדבר סוף. מחרשה. מחרשה. מה עושים עם מחרשה?
חרשים.
על גבי חרשו חרשים. לא, על האדמה. נכון? ברור מה הוא יעשה איתה. מקלטרת, מה הוא יעשה איתה? דיסק. מדסקסים, כן.
גם גנבור את האדמה.
הופכים את האדמה. יש דברים שאין לך בעיה ללומר, שמחפרון זה סיפור אחר. אולי רוצה לעשות קו מים, רוצה לפתוח, אני יודע מה, תעלת ביוב, לא יודע מה. זה לא דווקא לחפור כדי לשתול עצים בוגרים. הכל יכול להיות. זה משהו אחר. ולכן צריכים לבדוק האם זה, מה?
אם שואלים את זה שקונה, מה קורה?
מה, לשאול אותו?
כן, אני שואל אותך,
אם הוא חשוד על השביעית, אז הוא יגיד לך. יגיד לך, ידידי, קח את הכסף, תרוויח את שלך ועד שאלת שאלות קשות. שאלתי גם מה אני אוכל ושותה בבית? נכון או לא? כך הוא יענה, מה הוא יענה? הוא יודע מה אתה רוצה ממנו. אומר הרב, יש נוטים לומר שמה שמותר למכור לחשוד, כל שהדבר אינו מיוחד למלאכה אסורה, כי אם למלאכה שיש בה איסור ויתר, באופן שקול, זה דווקא כשיש מקום לחשוד, לחשוד זה למצוא כלי זה במקום אחר. שאז אין בו משום איסור לפני עיוור לתתי המכשול מן התורה. שמן התורה הוא אסור דווקא בדקאי בתרי עברי נהרה. שמים לב? כל מה שאני אומר, כשזה שקול, זה כשהוא יכול להשיג את זה במקום אחר. אבל אם הוא לא יכול להשיג את הכלי במקום אחר, גם כשזה שקול, ברגע שהוא חשוד, אסור למכור לו. בכל האזור יש סוכנות כלי עבודה אחת. שום חקלאי לא ילך ל... אני יודע מה, מהערבה לחיפה כדי לקנות כלי עבודה. מקסימום יבוא לסע עד תל אביב. יש טיסה עד תל אביב. והסוכנות בתל אביב לא מוכרת לו. ידידי, אתה נראה לי שאתה עובד בשביל. אבל אני גר בערבה הדרומית, וזה, אתה בערבה הדרומית, בסדר. אבל בערבה הצפונית, טוב, יש בעיה. לא מוכר לך. אין לו איפה להשיג. היבואן לא מוכר. לא, אין דין קדושת שביעית. יכול להיות.
אין קדושת שביעית גם אם מדינת ישראל עכשיו שולטת שם ביהודים שולטים והכל?
בעזרת השם, שיבואו רוב ישראל לארץ ישראל וכל המצב שלנו יהיה אחר, אז בעזרת השם אנחנו... כן.
גם בלמוד קריאת המגילה ביהודה, בצדבר.
גם היום כבר קוראים.
אותו עיקרון המלכות יוסף
יש לגבי מחירה
של חולצות קצרות לנשים.
שרק אם אתה יודע... כן, 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 זה כל דבר שאנחנו יודעים שיכול להיות שיש בו איסור, האם מותר למכור אותו. אי אפשר לחזק ידי עוברי עבירה. אבל אם יש שלושה סופרים, סופר אחד לא ימכור סכיני גילוח, אז לא רק סכיני גילוח לא יקנו ממנו, מי שרוצה לחפש סכין גילוח, הוא כבר ילך לסופר אחר, הוא כבר יעשה את כל הקנייה שלו. אולי אגיד שבסופר הזה אין, אז אין לי איך במקום אחר. זה לא מה שהיה פעם. פעם, כשאנחנו לילדים קטנים, ויש פה מישהו שהוא יפה יותר מבוגר, חנויות היו יהודיות. הייתה חנות ביצים, הייתה חנות של פירות יבשים, הייתה חנות של יין. מה?
בשר.
איטליז, בשר. היום כמעט לא קיים הדבר הזה. היום כל חנות יש בה הכל. למצוא בחנות לבן ומכנסיים, זה היה דבר קטסטרופה, אבל לא יכול להיות דבר כזה. הלבן ילחך את המכנסיים. אבל היום, סופר כמו שצריך, יש לו גם מכנסיים. יש לו גם לבן. אפילו מעדן.
חלבי.
הכל יש. לא, מכנסיים פרווה. בסדר, זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב באזור אחר. אבל היום המציאות היא כזאת, ויבוא אליו ויגיד, שמע, אם אני לא מחזיק מוצר אחד, לא יקנו ממני כלום. יש הרבה אנשים שיכולו למקום אחר. טוב, אם הם הולכים לסופר אליאד ויקנו, אז לא שייך פה לפני עבר, ובפרט שזה מוצר שהוא לא כולו אסור. זאת אומרת, אם זה מוצר שברור לך שהוא איסור, אסור למכור אותו. בסדר? לא. לא, לא, מה זה פה? שפע שוק. חברה בת. לבייב, אנדמי. בסדר? כן, כל מיני כאלה שהם שחקים בכל מיני אירועי שבת למיניהם. בכל מקרה מה שאנחנו אומרים זה, שברגע שיש לנו כלי שהוא ברור שהוא לאיסור, וברור שאדם, או חשוד אדם להשתמש בו, לא מוכרים בו. אבל אם יש פה ספק, בפרט ספק דרבנן, או שהכלי הזה לא תמיד, ברור שמשתמשים בו לאיסור, אפשר להקל ולתת לו. כן, אבל כל שהוא יוכל, לא. אבל כל שהוא יוכל באיזה אופן להשיג איסור, זה בכל מקום אחר, אינו אסור אלא מדרבנן לתת לו. כשהוא מחזיק בזה, עוברי עבירה. כן, מותר למכור לו, שהכלי מיוחד לאיסור ולהיתר. אבל אם בשום אופן לא יכול להשיג במקום אחר, שזה יש בו איסור לפני עבר מן התורה, אין היתר למכור לו, כי אם כשיהיה העניין להיתר על פי רובו. אבל כל שהוא שקול אסור, משום ספק דאורייתא לחומרה. כך כותב הרב. בסדר, זאת אומרת, אנחנו צריכים לבדוק פה בעצם את היסוד הזה של כמה האדם יכול להשיג את הכלי הזה שהוא רובו ליתר או שקול 50% 50% ויש לו מקום נוסף כן להשיג אותו. אבל ברגע זה שיקול אסור ובאיסור דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרה. הלכה ג' אומר הרמב״ם, כיצד מוכרו לו המגל והעגלה וכל כליה? שאם יקצור בו מעט ויביא על העגלה מעט, הרי זה מותר. ואם יקצור כדרך הקוצרים ויביא כל פירות שדהו, הרי זה אסור. ולדעת הסוברים שאסור לקצור בשביעית כלל, אפילו בדרך הרי בדבר מועד, ושגם מן המופקר אסור לקצור, שאינו מותר מן המופקר כי אם לתלוש ביד, אינו מותר למכור כי אם כלים כאלה שאפשר לעשות בהם דברים המותרים, שאין להם עניין לעבודת הקרקע, כמו מגל יד, לשבור בו עצמות, והעגלה לא לחלי הכלים, אבל דברים שמיוחדים לעבודת הקרקע, כמו כלי קצירה, אין בהם שום צד יותר, כיוון שאינם רואים ממלאכה אחרת. ובקצירה הגופה לדעתם אין דרך של יותר בשביעית. פשוט שלמתירים פירות שנוכרים בשביעית, אומרים שאין קדושת שביעית נוהגת בהם, כמו שאנחנו נוהגים, אם כן כל שאפשר לתלות בשל נוכרים, תולה. ואין איסור למכור אלא בזמן ובמקום שאין אופן לתלות בשל נוכרים. זאת אומרת, כל מה שאנחנו אוסרים זה כשברור לנו שהאדם הזה משתמש בכלי לצורך איסור. הרי יכול להיות שהוא ישתמש לצורך יותר, למשל מגל. כן, מזמרה, כתפת, לא יודע מה, שיכול להיות שזה פירות של גויים, ברגע שיכול להיות שזה פירות של גויים, מותר לנו למכור לו, כי יכול להיות שהוא יעשה את הקצירה הזאת בהתר. בעזרת השם, הגענו להלכה ד' שבוע הבא בעזרת השם, כן. מה השאלה? שזה קצת, בשדה, ספיחים. קצת, בדרך המותרת, כדי לקחת הביתה, כמה שהוא צריך לצורך סעודת שבת.